טבענו זוכים לחיות חיים שהם חיים שמורכבים. אני מגיע עכשיו משיבה של סבתי, מורתי, שגם השיעור יהיה לעילוי נשמתה, אסתר בת יוסף. ואנחנו היום לא נעשה לימוד בחברותות. אתם יודעים, כתוב על נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו. אומר שם רעשי, מה? יש דורשים לשבח, יש דורשים לגנאי. אז יש על זה שאין חברותות, יש דורשים לשבח, אני רואה כמה פרצופים, ויש דורשים לגנאי שאמרו אני אוהב, כן. אז ככה זה בדרך כלל, יש צדדים לכאן, צדדים לכאן, בכל דבר ודבר. כן, לא כתוב. והסיבה ש... בסדר. והסיבה שאנחנו מקצרים זה כי בשתיים אני צריך להיות בחתונה במעלה אדומים שאני עורך, אז אנחנו עוברים. כן, אתם רוצים לבוא, אני לא מזמין. אז לכן אנחנו צריכים להזדרז היום ורק ללמוד את השיעור באופן ישיר. ואנחנו נלמד לעילוי נשמת סבתי, שהיא באמת נפטרה. תמיד יש צער על האובדן, אבל בשיבה טובה זכתה לראות צאצאים בבריאות, סך הכל בגיל מבוגר ומופלג, 98 בבריאות, בוגרת אושוויץ, מה שנקרא, שרדה יחד עם אחותה שעדיין חיה, גדולה ממנה בשנה, שעדיין חיה, ולא סיפרו לה על פטירת אחותה כדי שהיא לא תלקה בליבה או משהו, כי בכל זאת היא ככה במצב לא כל כך טוב, אז לא סיפרו לה. יש סיפור מעניין על הרב אליושיב, שלא סיפרו לו על פטירת ביתו, הרבנית קניאבסקי, אשתו של רב חיים, הרבנית בת שבע, לא סיפרו לו כי לא רצו שהוא יצטער, ולא רק יצטער, צריך להצטער, אבל אלא שזה לא יפגע בו מבחינה בריאותית. ומספרים שהביאו לו ספר אחד להסכמה, והוא עבר על הדפים בפתיחה, והספר היה לעילוי נשמת הבת שלו, ואומרים שהוא התעכב על הדף הזה וראה, ולא יודעים מה עבר שם. כאילו, עבר, ראה את זה, והמשיך הלאה. אבל מכל מקום אני חוזר, ואומר באמת, סבתא שלנו, היא זכתה לעלות לארץ ולבנות ולהיבנות, ויש דור שלם כזה, דור שהולך ונכחד מאיתנו, שהשם יאריך את ימיהם ושנותיהם ובריאותם של כל החיים וקיימים בעזרת השם של כל עם ישראל. אבל דור שהוא ראה חורבן, והוא גם כן ראה תקומה, והשאלה היא מאיפה הם לקחו את הכוח לקום ולבנות באמת אחרי החורבן הגדול שהם חוו, גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית. ואחד האנשים שיכולים לתת לנו תשובה לדבר הזה, והוא היה מודל, והוא עדיין המודל שלנו לאורך ימים ושנים טובות לכל ההיסטוריה של עם ישראל, והנצחיות, זה יעקב אבינו. יעקב אבינו בפרשת השבוע שלנו, אנחנו נדבר עליו ונראה ונעסוק בעניינו של יעקב ועוד בעניינים אחרים, בעיקר סביב כוח הדיבור. אבל יעקב אבינו בתחילת הפרשה הוא בורח, הוא בבריחה, הוא רואה את השבר ואת החורבן לפניו, והשאלה היא מה נותן לו את הכוח. ואז הקדוש ברוך הוא מראה לו סולם. עכשיו כולם מכירים את אבות על הסולם, ואומרים מה קורה שם בסולם עם המלאכים שעולים ויורדים, ומדברים על הסולם שראשו בשמיים וגופו בארץ, ועל החיבור של עם ישראל, וכל זה דברים יפים, נכוחים ונכונים. אבל אני רוצה לומר הסבר אחר, או הסבר נוסף, למה הוא מביא דווקא את הסולם, ומה הסולם בא לבטא כדי לתת כוח ליעקב כשהוא יוצא עכשיו אל הגלות, ולתת כוח לכל עם ישראל בגלות ובכל המשברים שהם עוברים וחווים כדי להמשיך ולקום הלאה. מה שמיוחד בסולם, אז הבן איש חי באחד הפרשות כותב שהיה אחד שהוא התגאה על חברו, אז הקדוש ברוך הוא הראה לו שזה כמו סולם. סולם, אתם יודעים, כל השלבים שבו הם דומים ושווים, אין שלב יותר גדול מחברו, הרי זה חייב להיות מאוזן. הסולם יש לו שלבים שהם כולם במרחק, אם עשו את הסולם כמו שצריך, במרחקים שווים זה לזה. גם יש סולמות כאלה, אבל באופן כללי כל שלב ושלב צריך להיות במרחק אחר מחברו, וכששלב אחד נמצא מעל לחברו ומתפאר עליו, במיוחד השלב זה שלמעלה, אז יכול לבוא פשוט בן אדם ששומע אותו מתפאר על חברו ומה לעשות הסולם, פשוט להפוך אותו. והסולם זה אולי הדבר שמבטא יותר, שמי שהיה הכי למעלה ברגע אחד, לא שלבים אחד אחרי השני לרדת, ברגע אחד מביר עמיקה, כן, מבור עמוק לאיגרא רמה, לבירה עמיקתא, וגם הפוך, זה כוחו של הסולם. ולכן הוא אומר לו, תשמע יעקב אבינו, תשמעו עם ישראל, בפרט ובכלל, כל מה שיעבור עליכם, כל שבר שישבור ויפגע בכם, תדעו לכם ברגע אחד בכוחו של הקדוש ברוך הוא להפוך את הסולם. ולכן הוא רואה אותו לפני הירידה לגלות כסמל, זה ידו של הקדוש ברוך הוא, הוא מוריש, כן, למי שעשיר יכול להוריש אותו, הוא יכול לרומם את הדלים ואת המסכנים. והמגיד מדובנה מביא על זה סיפור משל, ומתוכו ניגע גם כן בנושא שרוצים לעסוק בה בפרשה. אז המגיד מדובנה אומר שהיו שני חברים די דלים ומסכנים, אנשים מאוד פשוטים ועניים, שהם היו חברים טובים. אחד מהם היה חבר כזה שהוא היה גיבור וחזק ובאמת גיבור כוח ובריא והכל טוב, והחבר השני שלו שמכוח הגורל הם נהיו חברים, כי שניהם היו אנשים מאוד פשוטים, לא היה להם מה לחפש אלא אחד את השני, הוא דווקא היה נבח, מסכן ופצוע וחולה ובאמת היה במצב לא טוב, וכל הזמן הגיבור היה מתנשא על חברו ואומר לו בוא איתי מכות, אני אראה לך מה זה, וכאילו היה לו מישהו אחד שיכול להתפאר עליו. יום אחד קיבלו איזושהי הודעה ששני האנשים הכי חשובים של המלך הם הלכו מן העולם, והמלך מחפש אנשים שיחליפו אותם. מי הלך מן העולם? הרופא המלכותי ושר הצבא המלכותי, שר הצבא של המלך, שניהם הלכו מן העולם. אז עשו תחרות והמלך רצה לדעת מי זה, אז שניהם הגיעו לשם, הם לא היו לא שר צבא, הם לא העמידו את עצמם, אבל הם היו שם באזור. ואז המלך בוחר שר צבא ובוחר רופא. אבל אז אומר להם המלך לשניים שנבחרו, איך אני יודע שאתה באמת רופא טוב? ואיך אני יודע שאתה גיבור אמיתי? המלך אמר, הנה, יש פה שניים, שני החברים הפשוטים האלה שהיו שם, הנה בואו, הוא נראה לי כזה גיבור, אתה גיבור של הצבא שנבחר להיות שר הצבא, תפרק אותו, נראה אותך מנצח אותו ומתגבר עליו, ואתה הרופא תיקח את החולה המסכן הזה, את הנבח הזה, ותרפא אותו שהוא יהיה גיבור וחזק. וכך היה, בתוך כמה שבועות, זה שהיה גיבור וחזק נהיה פתאום חלש ושבור ורצוץ, וזה שהיה חלש ורצוץ ברגע אחד הרופא כמה זמן עבר והוא ריפא אותו. ללמדך שבידו של הקדוש ברוך הוא להחליף ולשנות את הכל, וזה הסולם. הסולם כסמל למהפך שיכול להתרחש, ויעקב אבינו שהוא ידע את זה, הוא ידע, אני יורד עכשיו למטה, אני יורד לגלות, אבל יבוא ויהיה גם כן גאון בסוף, נעלה אחרי שבר גאון ונעלה למעלה, וזה הכוח של סבתא שלנו, של כל ה... לא רק שלה, אבל של כל השורדים, ושל כל השורדים בכל התקופות, באמת ככה להמשיך ולהרים את הראש ולזכור שעם ישראל זה שבע ייפול צדיק ובסוף קם, כן, ועומד. ואני חושב שלא אחת סיפרתי לכם על ההוא שהלך לבדוק את הרכב ואמר לבן שלו, אמר לו, תגיד לי איך האורות עובדים וכל הדברים, אמר לו, האור עובד ומאחור הבלם עובד וזה, וכשהוא הגיע לוינקר אז הוא אמר לו, תצעק לי אם זה עובד או לא, אז הוא צעק לו, עובד, לא עובד, נכון? זה נדלק ונראה, עובד, לא עובד, עובד, לא עובד, אמר לו, לא, ככה זה עובד, אתה לא מבין, ככה זה עובד, ככה עם ישראל זה עובד, עולים, יורדים, עולים, יורדים, אבל כל הזמן ממשיכים ובסוף עולים. אז זה הכוח של יעקב אבינו בפרשה שלנו, וגם כן ממשיך אחריו. אנחנו רוצים לעסוק היום בכוח הדיבור, מכיוון שאחד הדברים שקורים בפרשה זה שרחל אמנו, לא בפרשה שלנו, אבל בעקבות אירוע שקורה בפרשה שלנו, רחל לא תזכה לקבורה יחד עם יעקב, אלא היא תיפטר ותיקבר בהם הדרך. רחל מבכה על בניה ונקברת בקבר רחל, שכולנו יודעים איפה הוא, בדרומה של ירושלים, ליד השכונה שלנו, שכונת גילו, קבר רחל, כי רחל צריכה לבכות על בניה. תמיד אני שואל שאלה, וכי רחל אמנו לא יכולה לבכות על בניה ממערת המכפלה? וכי מה, הווי-פיי לא מגיע, מה, הבכי לא מגיע דווקא? זה הטווח, זה המסלול, אבל זה הרי דבר רוחני. אז מה, זה כמו בבית, בממד, בחדר הזה אין קליטה. מה המשמעות שהייתה צריכה להיות דווקא בדרך, כאילו להיות קרובה אליהם? זה הרי עניין רוחני. תשובה בדבר, עם ישראל גולה מפני שנאת חינם, החורבן מגיע מפני שנאת חינם, והגאולה תגיע מפני... אהבת חינם. ומי לנו אהבת חינם יותר מרחל, שמתחילה את זה בפרשת השבוע שלנו ומוסרת את הסימנים לאחותה, אבל סייה של אהבת החינם שהיא מוכנה לוותר באופן נצחי על מקום קבורתה למען אחותה, ואומרת לה, את תקברי במערה ואני אקבר בדרך. ולכן הדרך זה לא כי משם היא מגיעה. זה לא מפה אני אגיע, מפה אני לא אגיע, אלא הדרך מבטאת את הוויתור שלה, את האהבה שלה, וזה מה שישים את בניה מהגלות אחרי השנאת חינם שהובילה לירידה משם. אבל בפרשה שלנו כתוב שרחל היא אומרת ללבן, לאבא שלה, שהיא לא יודעת בדיוק איפה הטרפים, וככה מופיע ויה במקור הראשון, ויען יעקב ויאמר ללבן, כי יראתי, כי אמרתי פן תגזול, למה ברחת ממני, אני פחדתי משאתה תגזול את הבנות, אבל אני לא לקרתי חס ושלום את הטרפים ואת העבודה זרה שלך, ואם יהיה מישהו כזה שנגלה אצלו את הטרפים, אז אמר יעקב, לא יחיה נגד אחינו, עקר לך מים עדים וכך לך, ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם. הוא לא ידע, הוא בוודאי לא התכוון, אבל הוא הוציא מהפה שלו אמירה, ואומר המדרש, ורשי מביא שמכוח האמירה הזאת, אומר שם רשי, המדרש, מפני החרם הזה מתה רחל בלא זמנה. כמה כוח יש בדיבור. כן, יפתח, אבל יפתח יכול להיות שהוא נדר נדר. פה זה לא נדר, הוא אומר לו אמירה כזאת, והוא לא גילה את זה, הוא לא התנה איתו, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה אמרת, אני תופס אותך בדיבורך, וזה מוביל אותנו להבין מה המשמעות של הדיבור, וחילקתי את זה לארבע מדרגות. כמה מדרגות שיש בדיבור שצריך לעלות אליהם עד המדרגה האחרונה, שהיא החידוש הגדול שיש בכוח הדיבור, שאנשים לא רגילים להבין את הדבר הזה, את המשמעות שלו. המדרגה הראשונה בכוח הדיבור, זה כמובן כולנו יודעים, יש דיבורים אסורים. זה כולנו למדנו, כולנו יודעים, ענייני לשון הרע ורכילות. ניסה המחוקק הישראלי לחוקק חוק לשון הרע, היום כל אחד שמדברים עליו, הוא מאיים ישר, עורך דין כותב מכתב, אני מאיים עליך שאני אתבע אותך תביעת לשון הרע, נכון? אבל אתם יודעים שלשון הרע שבחוק הישראלי זה ודאי לא כמו לשון הרע שבהלכה, מכמה טעמים. קודם כל, לשון הרע זה על דברי אמת, על פי ההלכה. אם אתה אומר שקר זה נקרא בכלל מוציא שם רע. על אמת, עכשיו יותר מכך, טענת ההגנה המרכזית שאדם יכול לטעון על פי החוק, מה זה? אמת דיברתי. אצלנו זה לא מתקבל אמת דיברתי, אז מה אם דיברת אמת? אתה מדבר אמת, אבל האמת הזאת היא פוגעת, היא מחלישה, היא אומרת משהו לא טוב על מישהו, גם אם זה אמת, זה לא משנה אם זה אמת. התורה דורשת מאיתנו לא לומר דברים רעים אחד על השני, גם אם הם דברי אמת, כן? אז לדבר רע ושקר, זה מוציא שם רע. לדבר אמת שהיא רעה, זה לשון הרע, וזה הדבר הראשון שאנחנו מכירים אותו. החפץ חיים זוכה לכתוב את רבי ישראל מירדן, את הספר חפץ חיים על הלשון הרע, ונותן לאיסור החמור הזה והקשה הזה, הוא נותן לו מקום מאוד מאוד מרכזי. בהקדמה לספר הוא מביא את השאלה שכולנו שואלים את עצמנו כשמדברים על לשון הרע, איך אפשר בלי זה? זה כל כך קשה, זה ים שאין לו סוף, נכון? כמו הרבה דברים, ואין לך סיכוי שבן אדם יצליח משהו שהוא לא מאמין שהוא בכלל מגיע לקצה שלו. אחד מבני המשפחה שלנו לפני כמה שנים הלך לטפס על איזה הר גבוה, לא יודע אם זה הימלאיה, כל מיני הרים כאלה גבוהים, זה יש לו אהבה תחביב כזה, ושמה אני שאלתי אותו, תגיד לי מה החלק בסוף היה קשה, נכון? זה החלק הכי קשה, אתה נמצא ב-5,500 מטר, אין לך חמצן, אין לך כלום, אתה זה, אומר לי, תדע לך שהיום הכי קל היה, או השבוע הכי קל היה השבוע האחרון. אמרתי לו, מה פשעת, איך יכול להיות? כשאתה רואה את הקצה, זה ממלא אותך בכוח, במוטיבציה, נכון? למרות שפיזית קשה, אתה מרגיש שאתה קרוב, זה נותן לך עוצמות. איך אפשר להתחיל לשמור על לשון הרע שזה ים שאין לו סוף? אומר החפץ חיים, דבר ראשון, משל לאותה אישה זקנה שהלכה לקנות בשוק סל של תפוזים, ומישהו שמרץ וחוות בה ונפלו כל התפוזים על הרצפה, וכמו שאדם זה מתחילה לפוס את הראש ולבכות, אוי התפוזים, אוי התפוזים, אז מה יעזור לה לצעוק? אומר לאחד האנשים, גברתי, לצעוק לא יעזור כמה כואב, תתפסי כאן, תאספי מה שתצליחי, אז יהיה לך אחד, תאכלי בצהריים, יהיה לך שלושה, תעשי כוס מיץ תפוזים, אבל לבכות על זה, אז תתפוס מה שיש. וזה אחת העצות של יצר הרע, שהוא מנסה לצבוע הכל או כלום. אדם שרוצה לחזור בתשובה, אם הוא עומד מול הכל או כלום, הוא לא יכול לעשות את הצעד הראשון. כל אחד מאיתנו וכל דבר, הכל או כלום, אי אפשר בבת אחת. אני מכיר בן אדם שחזר בתשובה, יש לו היום כיפה כזאת גדולה, והוא צדיק צדיק, והוא היה אדם שבכלל לא שמר מצוות, והיה לו איזה רב שליווה אותו בבאר שבע, רב שליווה אותו, ולא תאמינו מה הייתה העצה של הרב לאותו אחד. והיום הוא כבר שומר שבת, וואה, קלה כחמורה. אבל מה הוא אמר לו? הוא לאט לאט התחזק ושמר יותר וקנה לו פלטה ומייחם הכל טוב. אבל סיגריה, הוא לא הצליח בלי הסיגריות. לא הצליח. מה העצה שהרב נתן לו? אסור לומר את זה, לא להקליט את זה. אמר לו הרב, תדליק נר נשמה. לא לעילוי נשמת איזה צדיק, רבינה, זה לא בשביל זה. אלא שכל פעם שאתה מדליק את הסיגריה בשבת, לא תעשה גם עברה. אלא כבר יהיה נר דולק, ומזה דליק את הסיגריה, תביני, זה עצה של רבנים. אבל הוא הבין את הסיטואציה, ולאט קירב אותו, ואז הוא חזר. אם הוא היה אומר לו, תשמע, לא היה. כן, אז יש לפעמים חוכמה, מה שנקרא, חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. אז זה הצד היצר, הוא מנסה להלביש הכל בצבע אחד. אז אנחנו אומרים לו, לא, תופסים מה שיש, גם בלשון הרע. אבל מה הבעיה לפעמים בלשון הרע? בלשון הרע, אנשים... יש לפעמים לשון הרע שאדם מרוויח מזה משהו, הוא חושב שהוא מרוויח, הוא לא באמת מרוויח, אבל הוא חושב. אבל יש לפעמים הנאה רק מלדבר לשון הרע. אומר על זה המדרש, על פי ספר קהלת במקור השני, משוך הנחש בלא לחש ונתרו לבעל הלשון. מה זה? הרבה פעמים מדמים את האויבים שלנו לחיות, אומרים כמו חיות טרף, אבל אני אומר זה לא נכון לדמות אותם לחיות. למה זה לא נכון לדמות אותם לחיות? אתה פוגע בחיות, אבל למה אתה פוגע בחיות זה נכון? כי חיה טורפת סתם כך, רק אריה, נגיד אריה הוא שבע. אם אריה שבע הוא יטרוף איזה, פתאום עובד לידו כבשה, לא, הוא עזוב, תן לו לשכב בשקט. הייתם בספארי, ראיתם את האריה שם? הוא רק מפעק, כל הילדים קופצים שמחים מהפיוק שלו. הוא לא יקפוץ. מתי הוא יקפוץ? שהוא רעב. אבל יש חיה אחת שהיא... עושה פגיעה באחרים, אולי יש עוד, אבל יש אחת שהיא מודל כזה, שהיא פוגעת באחרים, גם כשאין לה שום רווח בדבר הזה. היא לא רעבה. ומי זה? היא משוך הנחש בלא לחש. ואותו דבר אדם שלפעמים מדבר על חברו, מה אתה מרוויח? אין יתרון לבעל הלשון, אומר המדרש. אמרו לו נחש במקור השלישי, למה אתה נושך? מה אתה מרוויח? מה, אתה אוכל את הבן אדם שאתה נושך אותו? מקיש אותו? מה אתה מרוויח מזה? אומר לו, מה אתה מועיל? הארי הוא דורס ואוכל. הזאב הוא טורף ואוכל. אבל אתה נושך וממית? מה אמר להם הנחש לפני שאתם באים אליי? קשוט עצמך ואז תקשוט את חברך. לפני שאתם מגיעים ומדברים מה היתרון שלי, הוא אומר להם, מה איתכם? אם משוך הנחש ולא לחש, אפשר דען נעביד כלום, אלא אם ניתמר לי ממליותה. אמרו לו, למה אתה נושך באיבר אחד עצמך מעליך על כל האיברים? אמר להם, ולי אתם אומרים, למה אתם אומרים לי את זה? אין יתרון לבעל הלשון, גם אתם, לא אתם, אבל מי שדיברו איתו פה, מדברים, בלי יתרון, בלי להרוויח שום דבר, אבל לשון הרע זה דבר שהוא היום ונורא, כולנו יודעים, אבל לפעמים אפילו בלי יתרון. זה מדרגה אחת, היא כל כך ברורה שלא צריך להרחיב עליה בדיבור, זה דיבור שעשו. יש דיבור יותר גבוה מזה, שזה דיבור מותר, אבל יש איך לומר. האופן שבה אתה אומר את הדברים, הצורה שבה אתה מדבר, הסגנון. דיברנו על זה שדברים שבעל פה, אי אתה רשאי לכותבם. רבי יהודה הנשיא, אמרנו את זה נכון באחד השיעורים הראשונים, רבי יהודה הנשיא מחדש וכותב את התורה שבעל פה את המשנה, למרות שאסור לו. כי הוא כתב, הוא אמר, את הסוד להשם הפרו תורתך, גם הוא אומר הרמב״ם בפירוש המשנה, אילולא שהוא היה כותב את המשנה, תארו לכם כמה מחלוקות יש היום. אם הוא לא היה כותב את המשנה, כמה היו מחלוקות. אבל למה אסור לכתוב דברים שבעל פה? כי יש דברים באינטונציה, בניגון, במימיקה של הפנים, במילה שאתה אומר ולא אומר, שזה משהו שלפעמים רק בעל פה אפשר להעביר מסרים מסוימים. לכן אומרים לך, דברים שבעל פה אל תכתוב אותם. ופה באים ואומרים לנו, תשימו לב כמה אפשר לדקדק, ועל ידי זה ידעו להבחין מי הוא אדם שהוא ראוי לגדול, ומי הוא אדם שהוא פחות ממנו. אומרת הגמרא בפסחים, אנו תרי תלמידי במקום הרביעי, דאבויית ויקמי דהילל. כן, יש פה מחלוקת לפני מי הם ישבו, או לפני הלל הזקן, ואחד מהם היה רבן יוחנן בן זכאי, או שישבו לפני רבי, כן, ואחד מהם היה רבי יוחנן. רבי יוחנן היה הרי דור ראשון של אמוראים בארץ ישראל, ראש ישיבה של טבריה 60 שנה. רבי הוא בדיוק התפר בין האמוראים לתנאים, בין התנאים לאמוראים. אז הוא למד לפני רבי, כתוב על רבי יוחנן, הוא אומר שכשהוא ראה את רבי לומד תורה, הוא היה רק מהדבר הזה, היה מקבל הרבה עוצמות בלימוד שלו. ואחד מהם אמר, מפני מה בוצרים בתערה ואין מוסקין בתערה, כל מיני דינים של תעתומה ותערה. והשני אמר, תראו מה ההבדל, מה הוא אמר, מפני מה בוצרים בתערה ומוסקין בתאומה, הכל בסדר, לומדים הלכה. אבל אחד אמר תערה ולא בתערה, ואחד אמר תערה ותאומה. אמר, מובטח אני בזה שדיבר בלשון קצת יותר נקייה, יותר זקה, שהוא יהיה מורה הוראה בישראל, ולא היו מעטים עד שהוראה בישראל. וגם גם התורה בפרשת נוח, נכון, תאורה שאיננה תאורה בדיוק. וגם בהמשך באופן שלילי לומדת הגמרא, היו שלושה כהנים, שאלו את הכהנים, אתם יודעים, הכהנים היו מקבלים חלק בקורבנות, אומרים לו, תגיד, איזה גודל קיבלת? מה הגודל שקיבלת? היום יש כל מיני דברים שאתה צריך, נגיד, מה זה כזית? אז בני ספרד עושים כזית רובם, לא כולם, אבל רובם על פי משקל, נכון? 27 גרם זה כזית. בני אשכנז הולכים לפי נפח. נפח של מה? כן? אז אני אומר, בדרך כלל, פחות או יותר נפח של קופסת גפרורים. איזה קופסת? סיבחו אותי, פעם הייתי אומר קופסת גפרורים. היום, לא הגדולה, גם יש בינונית, האלה של פעם, הקטנות, שאתה קונה 12 בחבילה, כזה, כבר סיבחו אותנו. אותו דבר, חתני, שלפעמים יושבים, אני מדבר איתם, מדריך אותם, יש אחד ההלכות בהלכות נידה, זה קשור לקטם בגודל של גריס. פחות מזה לא מטמא במצבים מסוימים בדיני קטמים, אם זה גודל פחות מגריס. מה זה גריס? אז לא, אמרתי לו, זה קצת יותר משקל בגודל, וקצת פחות מ5 שקלים, עד שבנק ישראל עשה את השנקל, ומאז אני מסודר. זה, אני אומר לכם, זה בדיוק הגודל של גריס, כן? כן? אז שאלו אותו, תגיד, מה הגודל? הוא רק בשביל זה עשה את זה, אשרנו, כן. כמו שבדולר האמריקאי כתוב, in God we trust, רק בשביל ה... כן? אז פה שאלו אותם, תגיד, כמה קיבלת בקורבן? כמה סטייק היה לך מהחתיכה? אחד אמר, הגיעני כפול. טוב, הגיע לו כמות כפולה. אחד אומר, הגיעני כזית. ואחד אמר, הגיעני כזנב הלטאה. ככה הוא רצה להגיד את הגודל, לא שאכלתי חס ושלום זנב לטאה, אבל זה היה הגודל. אמרו, למה אתה מדבר ככה? מה זה הלשון הזאתי? בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול מכהונה. בסדר? על פי הלשון, כלומר, לא רק דברים אסורים, אלא הדרך שבה אתה אומר והלשון שבה אתה משתמש, זה מדרגה גם כן גבוהה, אבל זה גם ברור. מדרגה שלישית יותר גבוהה מזה, דיוק בדיבור. ופה יש כמה דברים מאוד יפים, ואני חושב שהם גם כן מאוד מעשיים. מה זה דיוק בדיבור? כשאתה מדבר, ועוד רגע נראה, לא רק כשאתה מדבר, כשאתה שומע, תדקדק לשמוע. אומרת המשנה במסכת אבות המפורסמת, חכמים יזהרו בדבריכם, שם מותחו וחובת גלות. נשאלת השאלה, למה דווקא חכמים יזהרו בדבריכם? ומה המשמעות של שהם משמשים כדוגמה, נכון? ומה זה אומר, יזהרו בדבריכם? אומר רבי משה אלמושנינו, אחד מהגדולים לפני 500 שנה, כתב פירוש פרקי מוישה, כן? הוא חי בסלוניקי, וכתב פירוש שהרבה משתמשים בפירוש שלו, הוא מדייק מהמילים יזהרו בדבריכם. אומר רבי משה אלמושנינו, נראה לכם שרצו לומר לנו שחכמים לא ידברו דברים אסורים? זה ברור! וזה גם לא רק לחכמים, זה לכולנו. אלא המשמעות של יזהרו בדבריכם, לא. כשאתם מדברים את דברי החכמים, אתם מדברים דברי תורה. כשאתם מדברים דברים של, שהם טובים, שהם חיוביים, תשימו לב מה יצא מהדברים שאתם אומרים. יכול להיות שאתה מדבר דברים נכוחים וטובים, אבל הם יובילו לחילול השם. יכול להיות שאתה אומר דברים שהם דברי תורה, אבל הם יחלישו עכשיו את העם. תיקח כמה צעדים קדימה, ולא נבקש פה דוגמאות, ומפאת לשון הרע שדיברנו, לא נעלה פה דוגמאות, אבל כל אחד יכול לחשוב בראשו עכשיו, גם בדור שלנו, כל מיני דברים שנאמרו על ידי תלמידי חכמים, שהם דברים שהם נכונים, הם לא דברים אסורים, אבל האם הם החלישו בעת מלחמה, או שהם חיזקו בעת מלחמה? האם זה דברים שבנו אותנו קדימה? אז זה מה שהוא אומר, אומר רבי משה משנינו, כלומר, במקור השישי, אני קופץ לשורה השנייה בסוף, דקדק הרב לפי דעתי ממאמר התנא, שלא אמרתי זהרו שלא תדברו רע חכמים, או דבר מגונה, אלא כשהוא אומר יזהרו בדבריכם, רצה לרמוז, שאפילו אם תדברו דברים טובים, תראו כבר מה זה, אנחנו כבר במדרגה הרבה יותר, אבל תשים לב לאיפה זה יוביל. אתה יכול לומר דברים, אבל מה, למה הם יגרו בסופו של דבר? נגיד אתה אומר לכולם, חבר'ה, צריכים כולם, אסור לפספס, כולם לקום לסליחות בשלוש בבוקר. חשוב או לא? חשוב, חשוב. אבל אתה אומר לו את זה בצורה כזאת שלא משנה מה, גם אם הוא יעיר את אשתו, את הילדים, התינוקות יתעוררו, כל הבית שמח, אבל הוא יגיע לסליחות. או שתגיד לו, זה חשוב או לא אבל לסליחות? אבל אם כל הבית יתעורר על ידך, אם תעיר את כל השכנים, אם תצפור בכל הרחוב וכל הדברים האלה, זה אותו דבר, אבל אתה נותן פה איזשהו סייג שיחשוב בשכל שלו. אז אתה אומר דברים נכונים, אבל תאמר אותם בצורה שלא תפגע קדימה. אז הוא אומר לו, אף שידברו דברים טובים ונכוחים, שהם דברים מיוחדים לחכמים, אמר שאפילו באותם הדברים המיוחדים, ייזהרו שכדי שזה לא... וזה צריך לשים לב. כל אחד מה אומר, תראו עכשיו, אתמול, אני לא נכנס פוליטיקו דינים כאלה, דובר צהל אומר דבר אחד, מלחמת עולם על דיבורים, אז יש כוח. הדיבור, שים לב, איך אומרים, מה אומרים, מה עושה, מה לא, בלי להיכנס, נכון, לא נכון, מותר, חורג מסמכות, בלי קשר לזה. גם דברים שהם אמיתיים, צריך להבין מה הם יכולים להוביל ולאיפה הם יכולים לקחת אותנו. אומר הר...
זה איך אתה אומר, זה מתי אתה אומר.
נכון את זה. למי אתה אומר את זה, נכון? נכון, נכון.
בלחיצת כפתור באינטרנט אתה בכל...
נכון, ולכן אומר המסילת ישרים, במשקל החסידות, בפרק חף במסילת ישרים, רבי משה חיים לוצאטו הרמח"ל המפורסם והגדול והקדוש, אומר מהי מידת החסידות? מידת החסידות זה שאדם עושה אקסטרה ממה שצריך. הוא עושה קומה אחת יותר מהדברים שהוא מחויב. לפני משורת הדין. האם זה טוב? אשריך זה טוב, אבל הוא אומר לו, כשאתה עושה לפני משורת הדין, תחשב כמה צעדים קדימה. תחשוב לאיפה הדברים האלה יכולים להוביל. אתם מכירים את האדמו"ר שהחליף ערב פסח אסלה כי נשברה לו האסלה, וכל החסידים מאותו עת, כבר היה מנהג חסידות להחליף אסלה לפסח. בסדר? תעשה דברים שצריך, אבל תשים לב מה קורה, מי רואים. אני מכיר תלמיד חכם מאוד גדול, סתם דוגמה, סביב נושא של תחלת בציצית, בסדר? שהוא היה הולך בכוונה עם ציציות בפנים כי היה לו תחלת, אבל במשך שנים רבות תמיד עקבתי אחר, אמרתי לו, למה הרב לא שם את התחלת? הוא אומר לי, אם אני אשים כל, אני אשים, יש לי חומרה, בסדר, כל התלמידים שלי, אולי אין לכולם כסף לקנות, אם אני לא בטוח שזה זה, ואני עושה מצד חומרה, אני חושב קדימה, אז אני מוריד קצת מעצמי, אבל אני לא רוצה, אחרי זה כולם יראו וכולם ילמדו. אז זוהי מידה בחסידות, אומר הרמח"ל במקור השביעי. הנה מה שצריך להבין, שאין לדון את דברי החסידות על ידי מראן הראשון, רק מה שאתה רואה, כמקור השביעי, לפי מה שאתה רואה, אלא צריך לאיים ולהתבונן איכן תולדת המעשים מגיעים. תראו למה, כמה זה קשה, אתה אומר, זה מלהיב אותי, אני רוצה לעשות. אומר למה, כי לפעמים המעשה ייראה טוב, אבל התולדות רעות, כן, התולדות שיצאו ממנו הן רעות, אז תשים לב מה אתה אומר, תשים לב לב איפה זה מוביל. וכשאתה מזמין את קמצא או בר קמצא, ואתה רואה לאיפה זה יכול להוביל, ואתה לא רואה, זה יכול להוביל בסוף לחורבן. החורבן הגדול ביותר קרה בגלל טעות בדיבור. שאם אמר נכון, אם דייק בדיבור, ופה הוא מביא הבן יהוידע, מה זה שכתוב על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים? הרי מסכנים האנשים האלה, זה לא באשמתם. אלא מה הוא רוצה לומר? על זה שלא דייקו בלשון הזאת. אם קמצא או בר קמצא לא דייק המדבר, ולא דייק השומע. אתה שומע חצי משפט, אתה רץ ואומר אותו ומספר אותו, אבל תזכור, שירושלים נחרבה בגלל שפספסו במילה אחת, שכך הוא מביא במקור השמיני בגיטין. גיטין זה אגדות החורבן, כן, הכל אגדות החורבן, הרבה מאגדות החורבן החל מגיטין ונהי, מתחילים בקמצא וברקמצא, ובמשך שלושה ארבעה דפים שם בבבלי יש את אגדות החורבן, שבמה שאמרו קמצא וברקמצא אין הכוונה שבגללם נחרב ירושלים, אלא שלא דקדק השומע להבין ולשים על ליבו, תדייק, שמעת משהו, אל תרוץ, תבדוק אם זה נכון, אם זה לא נכון, כמה צריך לשים לב לזה. בשינוי שיש בין תיבת קמצא ותיבת בר קמצא, מסתובב חורבן ירושלים. ואני ממשיך לסוף דבריו, כי לפעמים בשביל תיבה קטנה, שימו לב מוריי ורבותיי, מילה אחת שלא שמה ליבו, השומע, אף אחד לא התכוון שם. לא היה זה, אבל הוא לא שמע טוב, הוא לא רצה לדייק, ובגלל זה הגיע החורבן של ירושלים, כך אומר את הדברים האלה. ועכשיו אני רוצה להגיע למדרגה שהיא החידוש הגדול. היא החידוש הגדול, והיא החידוש שגם כן מתבהר בפרשת השבוע שלנו, על יעקב אבינו, על כוח הדיבור. יש דיבור שעשו, יש דיבור שהוא צריך להיות דיבור נקי יותר, יש דיבור יותר שזה צריך להיות דיבור מדויק, אבל הדיבור הכי משמעותי, וזה כוח הדיבור, זה דיבור שיוצר ומחולל מציאות. הדיבור הוא מחולל מציאות, כפי שנראה כמה דוגמאות בדבר הזה, וזה חידוש מאוד גדול. אומר לנו המשנה במסכת אבות, לא צריך לקרוא את המשנה, אפשר לקרוא בתורה, בעשרה מאמרות נברא העולם. כלומר צריך לזכור דבר אחד, אנחנו בונים דברים בידיים, בגוף. אנחנו עושים מעשים בגוף, מפעילים, מכשירים, מכונות, בגוף, עולם של מעשה. אנחנו, למרות שעכשיו תוך כדי שאני מדבר, אני חושב על זה, מישהו שאל אותי לא מזמן, יש כזה מכשיר שאתה שם אותו בבית, איך קוראים, אתה אומר את השם של הגברת?
אלכסה.
אתה אומר לה, אלכסה, תדליקי לי מוזיקה של בטהובן. אחרי זה אומר, אלכסה, אני רוצה שתרימי את התריסים. התריסים, כן? אז ככה, וזה. אני שמעתי פעם אחד, שהיה לו כזה מכשיר גם שפותח לו את הדלת, פותח לו את הדלת חשמלית, רק חשמלית. אפשר גם עם המפתח, אבל הוא לא לקח את המפתח, לא צריך אותו. חזר מטיפול שיניים, נתקע מחוץ לבית כמה שעות, כי לא הבינו אותו בזיהוי הקולי, לא גם זה. אז שאל מישהו אם אפשר לי בשבת, אומר, אני לא עושה שום דבר. כן, זה בעיה, זה לא פשוט בכלל להשתמש, כי זה היום. אבל עקרונית אנחנו לא רגילים שהדיבור יוצר ומחולל. כבר היום אני אומר, זה כבר קורה. עקרונית דיבור לא יוצר ומחולל. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, הדיבור יצר וחולל את העולם. הוא לא בנה עם הידיים, אין לו ידיים. אלא בעשרה מאמרות, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים, בעשרה מאמרות נברא העולם. אומר דוד המלך בתהילים, בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו, כלומר הרוח של הפה, והדיבור שהוא הוצא מפיו, זה מה שיצר וחולל את המציאות, מוריי ורבותיי. ומכוח הדבר הזה אנחנו, שנבראנו בצלם אלוקים, יש בנו גם כן בדיבור שלנו כוח לייצר ולחולל. עכשיו אתם יכולים להקשות עליי מחושן משפט, בצדק, ולומר שדיבור שבין בני אדם, אגב בשונה מהמשפט הישראלי האזרחי, נכון? שדיבור יכול לייצר התחייבות, כן? הסכם שבעל פה שבדיבור, חוץ מבדברים מסוימים שהחוק מחייב חתימה על חוזה, כמו סעיף 8 לחוק המקרקעין שמחייב שבקנייה, במחירה של נכס מקרקעין, חייבים לעשות חוזה כתוב כדי לוודא שאין שם חוסר בהירות או כמה דברים כאלה, וגם אם אינני טועה בחוזה שסחירות דירה למעלה מחמש שנים, אם אני לא טועה, אבל בשאר הדברים הסכמה שבעל פה היא מחייבת. כל עוד יש שניים מסוימים של מסוימות, גמירות דעת, ושני הצדדים באמת גמרו בדעתם. על פי ההלכה זה לא כך. דיבור לא מחייב על פי ההלכה, גם אם סיכמנו וסגרנו את כל הפרטים. מה מחייב על פי ההלכה כדי שזה יתפוס? צריך לעשות קניין. מה זה קניין? אני יכול להרים את זה. אתם יודעים, יש אנשים, אגב חתונה עוד מעט, אז יש לי בתיק, תיק של כל הזה, אז יש שם את כל הסודר שעושים, מרימים את הזה. אז אתם יודעים, לפעמים אתה שוכח את זה, פתאום שחרת בחליפה פה ושחרת את זה פה, שוכח את המטפחת הזאת, אז אתה בא ואתה אומר לו, תרים את העת. בשנה הראשונה שעשיתי, לפני הרבה שנים כבר עשיתי מחירת חמץ, אז נתתי לחבר'ה בקהילה שלנו להרים את העת, הם הסתכלו עליי כאילו, מה קורה? זה עובד? זה לא עובד? לא חייבים כדי לעשות קניין סודר דווקא מטפחת. כן, גם עם דבר כזה אתה יכול לעשות חפצים, אתה יכול להרים אותם, גם טלפון וכדומה, השאלה של מי זה? צריך להיות של העדים וזה. מכל מקום, בקניין קונים דברים. חתימה על חוזה יכולה להיות קניין סיתומתה. אתה יכול לעשות החלפה, אתה יכול כל מיני דברים כאלה, אבל דיבור לא מחייב על פי ההלכה. חוץ מי, איפה דיבור מחייב על פי ההלכה? בעלמים זה שאלה גדולה, האם מזל וברכה? מזל וברכה, מועיל, בדין סיתומתא, מחלוקת ראשונים. בנדר זה כלפי שמעיה בדיוק, ומכוח הנדר גם כן לומדים התחייבויות של ממון. אם אתה עולה לצדקה, לבית כנסת, אתה עולה לתורה, ואתה אומר, אומרים, הוא ייתן חי שקלים לבית הכנסת, 180 שקלים לבית הכנסת, תגיד לי נדר, כי ברגע שאמרת, אתה חייב להביא את זה. הדיבור בצדקה הוא מחייב. יש דיונים שלמים לגבי גם כן מחשבת הלב היא מחייבת או לא, מחלוקת ראשונים. בסדר? אבל דיבור מחייב. וזה מה שלומד הגמרא בקידושין בדף כ"ח במקור 12. רשות הגבוה בכסף ורשות הידיעות בחזקה, זה דין אחר שקשור לדין שנקרא קניין כסף, שחכמים תקנו שהעברת כספים היא לא מחייבת משהו מסיבות אחרות שלא ניכנס אליהם, אבל אמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות. כמו שלבן אדם אחר ברגע שהוא משך את החפץ ומסרת לו זה מחייב, זה קניין, לעניינים של גבוה בהתחייבויות של צדקה, הפה מחייב. אז יש לנו גם דוגמה הלכתית לכך שהפה שלך יוצר מציאות ומחייב אותך בדברים מסוימים. זה בעניינים של ממונות, אבל לא רק בכך. אומרת הגמרא במסכת שבת, זה מה שאנחנו עושים אותו, משתדלים לעשות אותו, כל אל שבת דאמר רב אמנונה, קוף יוטט, כל המתפלל בערב שבת ואומר ויחולו, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. איך אתה נהיה שותף לקדוש ברוך הוא? תשובה, בשבת אתה אסור בעשייה, כוח העשייה יורד למטה ואתה מתעלה למדרגה יותר גבוהה. וכשאתה מתעלה למדרגה גבוהה יותר בשבת, אתה הופך יותר להיות דומה לקדוש ברוך הוא, וכמו שהוא בדיבור בראת העולם, אז אתה בדיבור של הביכול הוא כאילו בורא איתו יחד הבריאה, כי העולם זה לא מכונה שבנו אותה פעם במפעל והיא הלכה. זה לא מכונית שהסיני או היפני בנה אותה, או הטורקי שכבר לא בונה לנו את המכוניות, כן, בנה אותה ונגמר הסיפור ואתה ממשיך לנסוע. העולם הוא כל רגע ורגע מתחדש, המחדש בטובו בכל יום תמיד, בכל רגע ורגע, אלא שלא רואים את זה בעיניים. משל, למה הדבר דומה? לחשמל. אתה לא רואה שזה כל שנייה נברא פה מחדש, אבל כולנו מבינים שאם בשנייה אחת פוסק הזרם, בום! כן? אז הקדוש ברוך הוא ברוחניותו, וכשאתה מדבר ויחולו, אתה נעשה מקום אחד שבו הדיבור שלך כאילו שותף למעשרה מאמרות דברי העולם, לקדוש ברוך הוא. ועד כמה הכוח של הדיבור הוא אדיר? אומרת הגמרא במועד קטן, על פנחס אחוה דמר שמואל, שהוא הגיע לפני שמואל, פנחס ישב שבעה, ואז הוא הגיע לפניו שמואל לשאול אותו איזשהו שאלה. אז הוא רואה את פנחס, הוא רואה אותו עם אצבעות שהאבלים היום לא קוצצים ציפורניים, יש מנהג שלא קוצצים ציפורניים, אז הוא רואה אותו עם הרבה ציפורניים. אז הוא אומר לו, למה אתה לא קוצץ את הציפורניים? הוא לא ידע שהוא באבל. אמר לו פנחס לשמואל, אמר פנחס לשמואל, אתה אם אתה היית באבל על אמא שלך, אתה היית קוצץ את הציפורניים שלך? כך הוא אמר לו. אומר, הגברה לא הספיק לעבור כמה ימים, ואימו של שמואל נפטרה מן העולם. כך אומרת הגמרא, פנחס אחוה דמר שמואל יתרא במילתא, קרא לו מוות. על שמואל למי שאל תמה מיני, הוא מגיע שמואל לפניו לנחם אותו. חזינו לתופרי במקור 14, דאבו נפישן, הוא ראה את הציפורניים שלו שהן מאוד ארוכות גדולות, אמר לה, מי לא שקלת לו, למה אתה לא גוזז את ציפורניך? אמר לה, בדיד היבה, אם לך היה קורה מה שקרה לי, מי מזלזל בכולי, היית מזלזל וקוצץ את ציפורניך בתוך השבעה? לא היית עושה דבר כזה. אומרת הגמרא, הווק השגגה שיצאה מלפני השליט, כלומר הוא לא התכוון לפגוע בו, הוא לא התכוון לקלל אותו, בוודאי מי שמקלל, מי שמוציא לטוב ולרע הוא מברך, אבל הוא לא התכוון. ואומרת הגמרא, תראו מה קרה שם, ויתרא במילתא בשמואל. אז עכשיו פנחס בא לנחם אותו, מה הוא עושה לו? לקח את הציפורניים והתחיל לזרוק עליו. ככה הוא עשה לו. יתרא במילתא בשמואל, על פנחס למי שלטם אמינה, שקלינו לתופרי, הוריד את הציפורניים שלו והתחיל לזרוק עליו. הוא אומר לו, למה? אין לך ברית כרותה לשפתיים, אתה לא יודע מה כוח הדיבור, כמה הוא יכול לחולה, לא רק תיזהר מדיבור רע ותדייק בדיבור שלך, ואם לא ישמעו אותך כמו שצריך יכול לקרות כל מיני דברים. תדע, הדיבור שלך יוצר דברים. וככה היה, והוא אומר, מאיפה לומדים את זה? דאמר רבי יוחנן, מניין שיש כוח לדיבור באברהם אבינו, שנאמר, ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החבור, ואני ונלחת, כה ונשתחווה ונשובה אליכם. ובגלל שהוא אמר שאני והנער, אני ויצחק נשוב, באמת זכו שניהם לשוב. כלומר, זה לטוב ולמוטב, לטוב ולרע, הכוח של הדיבור. עכשיו אני רוצה להראות עוד, עד כמה זה משמעותי ונכון, עוד דוגמאות, אבל שתי דוגמאות שאני, כשאני רואה אותם, אני אבל מהדברים האלה. מדרגה אחת, לא רק של יהודי. הגמרא מספרת ככה, אמר רבי אלעזר, מקור 15 מגילת תתוו, לעולם אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך. נכון, לפעמים בא אליך מישהו, סיימו בבית כנסת, יש יהודי, הוא כהן, אז הוא עושה ברכת כהנים, וחוץ מזה הוא בא אחרי התפילה כמעט לכל אחד ונעמד לפניו ועושה לו גם כן ברכת כהנים אישית, מה שנקרא, בסדר? כך הוא עושה לו. עכשיו יש אנשים לפעמים מזלזלים, מה, אין לי כוח, אין לי ראש עכשיו וזה, לא, אתה לך תדע. אתה יודע מה זה? לעולם אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך. יש אנשים הולכים לבקש ברכות מבבות, מרבנים, וזה לא רק. גם אדם פשוט ברחוב. אז פעם אחת היה לנו, תשמעו משהו, זה גם מצא טובה. היה איזשהו אירוע מאוד קשה אצלנו, שמחלוקת מאוד גדולה סביב האולם, למטה יש לנו אולם גדול, והיה שם המחלוקת. נכנס בתפילת ערבית של צאת שבת מישהו שהוא לא מבית הכנסת מתפלל, אבל הוא נכנס עם שני הבנים שלו, כל אחד מהם בגודל כזה, אני עמדתי ככה, הסתכלתי עליהם וזה, התחילו לצעוק, שורפים את המקום, שוברים, אני אומר לעצמי, מהירים, קודם כל מהירים, תירגעו. אז ככה נגמרה התפילה, נכנסנו שם, יש לנו בית מדרש ליד, יושבים שם, באו כמה חבר'ה לידי כי הם חששו שיקרה, אני לא עשיתי להם שום דבר, אבל הם התייצבנו על איזה משהו שקרה שם למטה. אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, אני חושב, ריבונו של עולם, אין לי מושג מה לעשות, תן לי סייעתא דשמיא פה, אני לא יודע, לא זה וזה. אמרתי לו, תשמע לי טוב, לפני שאתה מספר לי מה קרה, אני רוצה שתברך אותי. הוא לא האמין. בחיים אף אחד לא ביקש ממנו שיברך אותו, במיוחד לא בסיטואציה הזאת. הוא אומר לי, מה? אתה תברך אותי, אני לא שומע אותך ככה בתקיפות, אני לא שומע אותך ככה. ומה, זה התחיל לברך, וואי, נרגע, הוא רוצה שאני אברך אותו, זה כבר, זה משהו. אבל לך תדע, לעולם אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך. מי זה האדיוט שפה? אחד, אומרת הגמרא, שני גדולי הדור ברכו את המדיוטות. אפילו אתה חושב שאתה חשוב, אתה גדול הדור, אתה זה וזה, לא, תקבל ברכה מכל אחד. מי הם שני גדולי הדור? אחד מהם היה דוד המלך, שערבנה יבוסי ברך אותו, כן, והוא מברך אותו והוא קיבל מזכות זה ברכה. והשני, תראו מי זה, דריה, ושזרק את דניאל לגובה הריות, והוא היה רשע שרצה להרוג את דניאל, ואפילו תראו מה זה ברכה, אפילו בן אדם ברכה, הוא לא התכוון לברך, ולא רק שהוא לא התכוון לברך, הוא אמר לו בציניות, מה הוא אמר לו? אלוהך דיאנט פלח לי, הוא פה עם העריות, עם רעבים, מכל הכיוונים, וצריך, יאללה, יאללה, בוא עכשיו תתפלל לאלוקים שלך, נראה אותו מציל אותך. ככה הוא אמר לו, אלוקי, כן, אלוקך, דיאת פלחת לשתזה, בתדירה, כמו אתה כל הזמן זה, הוא ישז בינך, בוא נראה אותו, אלוקיך שאתה מתפלל אליו, הוא יציל אותך, הוא בכלל לא התכוון. הוא אמר לו את זה בצחוק, בציניות, אבל מה קרה? הציל אותו. אמר רבי אלעזר, כן, וגם כללת אדיוט, תיזהר. שלא יקפידו, שראה אבי מלך קילה לצרה שנאמר, הנה עולה כסות עיניים, ונתקיים בזרה ביצחק גם כשהיה לו את הדבר הזה. אז באמת, הכוח הזה יכול לייצר דיבור שבונה ומייצר, ואתה לא יודע, אתה לא יודע את הדברים האלה. יש גמרא אחרת, אם אני לא טועה, מסר מגילה, שהיא המקור למה שכולנו אומרים כשמברכים אותנו, אנחנו אומרים, וכן למר, נכון? אז הגמרא שם מספרת על שני האמוראים שהיו, ואחד מהם היה אני גדול, והוא בא לרב ואומר לו, בוא אתה תברך אותי, והוא בירך אותו שבעזרת השם עד החתונה של הבת שלך יהיה לך כסף לקנות בגדי משי לחתונה. אז הוא אומר לו, אמן. עברו כמה חודשים, איכשהו הוא קיבל הרבה ממון, היה לו חתונה וזכה לבגדי בגדי משי. הגיע אותו רב שבירך אותו בחתונה, והוא עם פנים זעופות מסתכל עליו. אז הוא אומר לו, כן, אז הוא אומר לו, מה, למה אתה כועס עליי? תודה לך הרב, בזכותך הברכה התקיימה. וזה אומר, כן, אבל למה לא אמרת לי וכן למר? זה היה עת רצון. אתה יודע מתי בדיוק השמיים פתוחים? הרי בלעם הרשע כתוב שהוא ידע לכוון לאותו רגע כביכול שהקדוש ברוך הוא כועס. אז יש רגעים, אתה לא יודע מה, וכן למר. ועוד יותר, ובזה נסיים, מספר את הגמרא בסנהדרין, שזה דבר פילי, הפוך על הפוך אפילו. כמה אדם צריך להיזהר בלשונו על עצמו. אני זכיתי ללמוד אצל הרב ויצמן במעלות לפני הרבה שנים. אז הוא תמיד היה מקפיד, אצלנו היה מקפיד, שהיינו מדברים ונותנים דוגמאות בשיעור כללי. היית אומר לו, נגיד הרב, אני, כך הוא אומר, אומר לו, אני עוצר אותך. אל תגיד אני. תגיד, נגיד, פלויני, בלי שם, לא מישהו ספציפי. תגיד, נגיד, רובה. נגיד איזה סתם, כן, ככה, אל תדבר על עצמך, אתה לא יודע. ומאיפה רואים את הכוח הזה? יהוא. יהוא היה מלך ישראל. מלכות ישראל, לא כולם הצליחו שם, ולא כולם היו צדיקים גדולים, נגיד את זה ככה. והוא נלחם ועשה מהפכה אדירה, והצליח למגר את כל העבודה זרה, ואת החב, ואיזבל, ואת כל בית החב הוא הצליח. וזה היה באמת איש אדיר וגדול, שהנביא מתפאר בו. אבל בסוף, הוא נפל גם כן. למה הוא נפל? כי הוא היה כדי לאסוף את כולם, עושה פשקיבים עם מודעות אדירות, ובמודעות הוא היה אומר, כדי לגרום לאנשים לתפוס את המתחזים, את נביאי הבעל, הוא היה רוצה לעשות כינוסים כדי שהוא יזהה אותם, הוא היה מוציא פשקיבים גדולים, אחיו, אתם חושבים שהוא עבד רציני? אחיו עבד בקצת, יהוא יעבוד את הבעל הרבה יותר. ואז הם היו מתכנסים כולם, מגיעים ל... כינוס חיזוק לעבוד את הזרה וכותל את כולם. אומרת הגמרא, בגלל שהוא אמר ככה, ולמה הוא אמר ככה? לשם שמיים, לטובה, לעזור, לעבוד את השם. אבל כיוון שהוא אמר את זה, זה בסוף נגע בו והשפיע עליו, הוא עבד עבודה זרה. כך אומרת הגמרא, דעה יהוא 16, כמה אנשים הגמרא אומרת עליהם? צדיק רע בהווה, הוא היה צדיק גדול, שנאמר ויאמר השם אל יהוא, יען אשר עתיבות לעשות הישר בעיניי, ככל אשר בלבבי עשית לבית אחיו בני רבעים ישבו לך כסאי ישראל. כן, כלומר בירך אותו הקדוש ברוך הוא ומאוד אהב אותו. וכתיב, ויהוא בסוף מה כתוב עליו? איך יכול להיות כזה צדיק? את כל בית אחיו הוא הרג. יהוא לא שמר ללכת בתורת השם אלוקי ישראל בכל לבבו, לא שר מעל חטאת ירובעם אשר חטא את ישראל. איך יכול להיות? שואלת הגמרא, מה יגרם עלי? מה גרם לו ליפול ככה בסוף? אמר אביי, ברית קרותה לשפתיים, שנאמר ככה, הוא היה מפרסם בפשקיבילים, במודעות של הכינוסי חיזוק לעבודה זרה כביכול, כדי לתפוס אותם, שנאמר, אך אב עבד את הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה, כאילו שלא יתבלבלו ולא יחששו להתגלות בפניו, וככה הוא גילה אותם והשמיד אותם. אבל כיוון שהוא אמר את הדבר הזה, בסוף זה גם כן נגע בו. לכן מוריי ורבותיי, מי שירצה יעיין אחרי זה בספר הזוהר ויראה את הדברים בפנים. אבל לכן מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים לדעת, כפי שפתחנו בתחילת הפרשה, בנושא של הפרשה, שיעקב לא התכוון. את מי הוא אהב יותר מאשר את רחל, האהובה שלו באמת? הוא לא התכוון, הוא לא ידע. אבל גם בלי להתכוון וגם בלי לדעת, הכוח של הדיבור שלנו זה, כי זה לא סתם אמצעי תקשורת. יש שפת סימנים, יש שפת דיבור, לא. הדיבור שלנו זה מקביל לדיבור האלוקי במובן מסוים, בתכונה שאנחנו דומים לו בצלם אלוקים. וכמו שהקדוש ברוך הוא ברא עולמות בדבר השם שמיים נעשו, ככה אנחנו על ידי דיבורנו יכולים לברוא ולעשות. ובעזרת השם שנזכה לברוא מלאכים טובים, אנשים טובים, ייצור בפינו רק דברים טובים, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשה.